שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ערובין תסבב עמוד א', אומרת הגמרא, איתמר לכי העומד מאליו, אביי אומר אבי לכי, רובי אומר לוי אבי לכי. לכי העומד מאליו, לכי שאמור להתיר את המבוי בטלטול, אבל הלכי הזה לא הוא עמד לשם לכי, אלא הוא מאליו קיים בפתח המבוי. נחלקו הראשונים בפשט דברי הגמרא לכי העומד מאליו. רח מסביר לכי העומד מאליו כגון אילן. נקרא את דברי הרח, אומר הרח, איתמר לכי העומד מאליו כגון אילן וכיוצא בו. רשי, הרשי הראשון בעמוד אומר, לכי העומד מאליו שלא הוקבע שם לשם תיקון מבוי שלא יזמינו או לכך. דהיינו, לפי רח מדובר בלכי כזה שלא בן אדם התקין אותו, אלא מאליו הוא עמד שם, כגון אילן. לפי דברי רשי, מדובר גם בלכי כזה שבן אדם עשה אותו, אלא שהוא לא עשה אותו לשם תיקון מבוי, לשם הכשרת המבוי בטלטול. נחלקו בכך אביי ורובי. אביי אומר אבי לכי, רובי אומר לוי אבי לכי. מבארת הגמרא ואומרת, איך דלוי סמכינן עלי מאתמול, כולי אלמה לוי פליגי דלוי אבי לכי. באופן כזה, שלא סמכו על אותו לכי מאתמול, מערב שבת, שהוא ישמש כלכי, כולי אלמה לוי פליגי, שהלכי הזה אינו כשר, אינו מתיר את המבוי בטלטול. המחלוקת בין אביי לרובה, כי פליגי, איך דסמכינן עלי מאתמול. באופן כזה, שסמכו על הלכי, דהיינו, סמכו על הלכי שהוא יתיר את המבוי בטלטול, אלא שלא עשו אותו לשם כך. לפי הרח מדובר באילן שעומד מאליו, לפי רשי, מדובר שהוא נעשה, אבל לא לשם היתר טלטול במבוי. אבל סמכו עליו, סמכו עליו מערב שבת, שהוא יתיר את המבוי בטלטול. בכך נחלקו אביי ורובי. אביי אומר אבי לכי דו סמכינן עלי מאתמול, רובי אומר לא יאבי לכי, כיוון דמייקור אליו עדיית דאוכי אבידי, לא יאבי לכי. מדויק כאן בדברי רשי, ש... לא יסמכינן עלי מעט מועיל, הכוונה שסמכו על לכי אחר. אבל באופן כזה שלא חשבו על הלכי הזה להתיר את המבוי בטלטול, זה לא נחשב שלא סמכו עליו מאתמול. באופן שבערב שבת לא חשבו בכלל שיתלטלו במבוי. ממילא המבוי לא צריך תיקון, והנה פתאום באמצע שבת התעורר צורך לטלטל במבוי, זה נחשב כמו שסמכו עליו מאתמול. לא סמכו עליו מאתמול מדויק מדברי רש"י כפי שנקרא עוד מעט, שזה רק באופן שסמכו על לכי אחר. כאשר רואים שהלכי הזה קיים, ובכל זאת סומכים על לכי אחר, כאן גם אביי מודה שלכי העומד מאליו אינו לכי. אי אפשר לסמוך עליו כדי לטלטל במבוי אם הלכי הקודם נפל. אבל באופן שבכלל לא חשבו שיתלטלו במבוי, באופן שלא סמכו על לכי אחר, אף על פי שגם לא סמכו על הלכי הנוכחי, זה לא נחשב שלא סמכו עליו מאתמול, ואם התעורר צורך בשבת לטלטל במבוי, לפי אביי מותר לטלטל באותו מבוי. וככה גם כתוב בשולחן ערוך, בסימן שין סמך ג' סעיף י' א', אני אקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, אפילו לא עשאו לשם לכי, אלא שנזדמן שם מאליו. כשר, ובלבד שיסמכו עליו מערב שבת. אבל אם לא סמכו עליו מערב שבת, לכי שעומד מאליו אינו נחשב ללכי. מה נחשב שלא סמכו עליו מערב שבת? ממשיך השולחן ערוך ואומר, אבל לא סמכו עליו מערב שבת, כגון שהיה שם לכי אחר, שסמכו על אותו לכי אחר, מכיוון שסמכו על אותו לכי אחר, ולא סמכו על הלכי שעומד מאליו, אם אחר כך הלכי האחר נפל, אז הלכי שעומד מאליו אינו כאשר אינו מתיר את המבוי בטלטול. אבל אם לא היה שם לכי אחר מערב שבת, כאילו סמכו עליו דומי. מבוי כזה, שלא חשבו בכלל שיצטרכו לטלטל בו. והנה במשך השבת התעורר צורך לטלטל במבוי. הם הולכים בודקים בפתח המבוי, הם רואים יש שם לחי שעומד מאליו. הדין הוא שזה נחשב כמו שסמכו עליו מאתמול, והוא מתיר את המבוי בטלטול לפי הבעיה, וככה נפסק להלכה. נמשיך את הסוגיה שלנו הלאה. אומרת הגמרא, כוסל כדאיתוך, כי איך היא דפליגי בלחי, פליגי נמי במחיצה? הגמרא חשבה שכשם שהבעיה ורוב החולקים בלחי העומד מאליו, שלפי הבעיה הוא נחשב ללחי, לפי רוב הוא לא נחשב ללחי, הוא עדין במחיצה שעומדת מאליה. לפי הבעיה היא מוגדרת כמחיצה במקום שסמכו עליה מערב שבת, לפי רוב היא לא מוגדרת כמחיצה, היא מחיצה פסולה. ועל כך הגמרא שואלת קושיה, תושמע, העושה סוכתו בין האילנות, ואילנות דפנות לה כשירה. אדם שעשה את סוכתו בין האילנות, והאילנות משמשות כמחיצה, כדופן לסוכה. הדין הוא שהסוכה כשירה. אף על פי שהדפנות שלה הן אילנות, הסוכה היא כשירה. אז הנה אנחנו רואים שמחיצה עומדת מאליה כשירה, האילנות יכולות לשמש כדופן לסוכה. אומרת הגמרא, אוכל במאי עסקינן שנטען מתחילה לכך. האילנות הללו לא מדובר שהן אילנות שהם ניטעו מאליהם. שמדובר באופן שהם ניטעו לצורך שימוש כדפנות לסוכה. אז זה לא נחשב ללחי העומד מאליו, זה נחשב למחיצה שנעשתה בכוונה תחילה כדי לשמש כדופן לסוכה. שואלת הגמור יוחי פשיטה, אם האילנות ניטעו כדי שהם ישמשו כדפנות לסוכה, אז ברור שהם קשרות, אז מה החידוש שהעושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה סוכה כשירה? אומרת הגמור, מה הוא דסיימת? לי גזר דין מאוסי להשתמוש באילן קומש מלון. הייתי חושב שהאילנות פסולות לשמש כדופן הסוכה, ולמה? כי יש חשש שאם הם ישמשו כדופן הסוכה, הוא יבוא להשתמש באילן ביום טוב, אסור להשתמש באילן ביום טוב, גזירה שמה יעלה ויתלוש. קומש מלון שלא חוששים לכך. הסוכה הזאת שהאילנות משמשות לה כדפנות היא סוכה כשירה. תושמע, היה שם אילן או גדר או חיצת הקנים נידון משום דיומד. להלון בפרק שני נלמד בעזרת השם, בור שעומד ברשות הרבים. הבור, בור של מים, אם יש בו עומק 10 ורוחב 4 על 4 טפחים, הוא מוגדר כרשות היחיד. אם יש בהימה ברשות הרבים שרוצים להשקוט אותה מהמים שבבור, אסור מדוי רייסה להוציא את המים שבבור ולהניח אותם ברשות הרבים, הוא מוציא מרשות לרשות. מהי היצא בכל זאת כדי שיהיה מותר לשאוב מהמים שבבור ולהוציא אותם אל שפת הבור אל רשות הרבים? היצא היא, חזל הקלו, כמו שנלמד לכמון, על ידי העמדת דיום דין. הוא לא צריך לעשות מחיצות גמורות סביב החלל שסביבות הבור, מספיק שהוא עושה דיום דין, דהיינו, הוא עושה 4 מחיצות כמין ריש, כמו זוויות, אף על פי שהמחיצות רחוקות אחת מהשנייה, במרחק של 10 אמות או אפילו יותר, הדין הוא שהן גורמות לכך שההיקף שבתוכם, שהוא סביב הבור, יחשב לרשות היחיד, ומותר למלות, לשאוב מים מהבור, ולהניח את המים בשפת הבור, בתוך היקף הדיום דין. כתוב, היה שם אילן או גדר או חיצת הקנים, נידון משום דיומד. אז הנה אנחנו רואים שגם אילן יכול לשמש כמחיצה, אף על פי שזה מחיצה שנעשית מאליה. אומרת הגמרא, אוכן נמי במאי עסקינן, שהאסון מתחילו לכך. מדובר באופן כזה שהוא עשה, הוא נטע את האילן כדי שהאילן ישמש לו כדיומד, להתיר את שאיבת המים מהבור, מרשות היחיד לרשות הרבים. שואלת הגמרא, אי אוכי מאי קומש מלון? מה החידוש? אם האילן ניטע לשם כך, אז ברור שהוא כשר לשמש כדיומד. מה החידוש שאילן יכול לשמש כדיומד? נו, אז למה כאן לא נאמר את התירוץ הקודם של הגמרא? קומש מלון שלא גוזרים שמה יבוא להשתמש באילן. התוספות בדיבור המסחיל יוכי מקשים את הקושייה הזאת, הם מתרצים ש... אם מדובר באופן כזה שהאילן ניטע לשם כך, אז שתי הדוגמאות האחרות, גדר או חיצת הקנים, הם אגב האילן. אגב האילן, שתי דוגמאות, לא מביאים את אחד, את הוא דוגמה אחת. הרי בשתי הדוגמאות האחרות אין שום חידוש. החידוש הוא רק באילן. אז להביא שתי דוגמאות נוספות בגלל האילן, זה לא עושים. אומרת הגמרא, יוכי מאי קומש מלון, קומש מלון, חיצת הקנים קנה קנה פחות משלושה טפחים, כדי בוא אמיני, אביי אמר רבי. לכמון, דף יוטס עמוד בייס, אביי שאל לפני רבי. מה שכתוב, שחיצת הקנים הם, היא קשירה לשמש כדיומד, האם הקנים צריכים להיות צמודים אחד לשני, או אפילו שיש ביניהם מרחק, עד שלושה טפחים מדין לא עבוד, הם מתחברים והם יכולים לשמש כדיומד. אז הנה החידוש כאן, שאף על פי שיש הפסק אוויר בין הקנים, אם הפסק האוויר שבין הקנים הוא עד שלושה טפחים, הקנים מתחברים יחד ומשמשים כדיומת. מה הצד בגמרא לומר שהקנים לא יתחברו אחד לשני? הרי יש לנו דין של לובוד. אם המרחק בין הקנים פחות משלושה טפחים, אז למה לא נאמר שמדין לובוד הם יתחברו אחד לשני וישמשו כדיומד? הריטבו בדף יוטס עמוד בייס מסביר שמכיוון שבכל הדיום דין הפור הוצמרו בעל האוימד, הרי החלק הפרוץ שסביבות הבור הרבה יותר מרובה מהחלק של האוימד, מהדיום דין. אז הייתי חושב שחזל לא יקלו עד כדי כך שגם לובוד בדיום דין עצמם יועיל. קומש מלון לא, שגם פור הוצמרו בעל האוימד שבין הדיום דין, וגם אם הדיום דין עצמם עשויים מלובוד, הדין הוא שזה קשר. נמשיך על התושמה, אילן המסך על הארץ. אם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, מטלטלים תחתיו אילן, שהגזע שלו 10 טפחים, והענפים שלו יורדים עד שלושה טפחים סמוך לארץ. בתוך שלושה טפחים סמוך לארץ, הדין הוא שהענפים הם משמשים כמחיצות. מתחת אותו אילן, החלל שתחת אותו אילן מוגדר כרשות היחיד. אם יש הפסק בין קצה הענפים לקרקע של שלושה טפחים, אז זה נחשב למחיצה תלויה. ענפי האילן אינם משמשים כמחיצות. אבל אם קצות הענפים מגיעים עד פחות משלושה סמוך לקרקע, מדין לא בודם נחשבים כמו שהם הגיעו עד הקרקע ממש, והדין הוא שהחלל שמתחת ענפי האילן נידון כרשות היחיד. אז הנה, אנחנו רואים מכאן, שגם ענפי אילן שהם נעשו מאליהם הם משמשים כמחיצה. רואים שמחיצה שנעשית מאליה נחשבת כמחיצה, כמו אביי. אומרת הגמרא, אוכי נמי במאי עסקינן שנטעו מתחילה לכך. מדובר שנטעו את האילן מעיקורי כדי שהוא ישמש כמחיצה. ממילא כאן כולה על מלוי פליגי. זה לא מחיצה עומדת מאליה, זה מחיצה שנעשית בכוונה תחילה כדי שהיא תשמש כמחיצה. האילן ניתה לצורך כך. אומרת הגמור, יוכי לטלטל בקולוי. הלא מורום הרבונה ברי דרב יהושע, אין מטלטלים לו אלו בית צעתיים. אם אתה אומר שמדובר כאן במחיצה שנעשית מאליה, שמדובר במחיצה גרועה, מובן שמחיצה גרועה מועילה רק עד בית צעתיים ולא יותר מכך. אבל אם מדובר באילן שניתה לצורך כך, כדי לשמש כמחיצה, אם כך, אז זה מחיצה גמורה, מחיצה גמורה שתועיל גם ביותר מבית צעתיים. למה הגודל של האילן מוגבל להתיר שטח של עד בית צעתיים בלבד? אומרת הגמרא, משום דעה ודירו שתשמישו לאוויר, וכל דירו שתשמישו לאוויר, אין מטלטלים בה אלא בית צעתיים. בשטח שיותר גדול מבית צעתיים, גם אם הוא מוקף במחיצות, אסור עדיין לטלטל בו. אלא אם כן, יש בתוכו דיורים. אבל שטח גדול, יותר מבית צעתיים, שלא דרים בתוכו, אף פי שהוא מוקף במחיצות, אסור לטלטל בתוכו. ממילא, האילן הזה, אנשים הרי לא גרים מתחת האילן. למה הוא עשוי? הוא עשוי בשביל השומרים, בשביל שומרי השדות, כדי שהאילן ישמש להם כצל, והם יוכלו לשמור על השדות שמסביב. נמצא אם כן שאין בתוכו דיורים, השהות מתחת האילן זה לצורך חוצה, לצורך השדות שמבחוץ. ממילא מכיוון שהאילן, מכיוון שענפי האילן לא משמשים למחיצת דיורים, הם לא מועילים על שטח של יותר מבית שעתיים. אבל בכל מקרה, לענייננו, מדובר שהאילן ניתן לצורך כך, כדי לשמש כמחיצה. אומרת הגמרא, תושמע, שבת בתל שהוא גבוה 10. הקדמה קצרה. כל אדם שהולך בדרך ונכנסה שבת, הדין הוא שיש לו את 4 אמות שלו, וחוץ מזה 2,000 אמה לכל רוח. חוץ מ4 אמותיו, 2,000 אמה לכל רוח. אדם ששובט בתוך מקום שמוקף במחיצות, הדין הוא שכל היקף המחיצות מוגדר אצלו כ4 אמות, וחוץ מהיקף המחיצות יש לו עוד 2,000 אמה לכל רוח. אדם ששבת, נכנסה עליו שבת כאשר הוא בתוך העיר, כל העיר מוגדרת כדל אדמות, הוא יכול ללכת בכל העיר, וגם מחוץ לעיר 2,000 אמה לכל רוח. אומר, כתוב, שבת בתל שהוא גבוה 10, והוא מ4 אמות ועד בית שעתיים. הוא היה, בכניסת שבת הוא היה בתל, בתלולית אפר גבוהה, שהשטח שלה בית שעתיים והיא גבוהה 10. מה שהיא גבוהה 10 זה משמש לה כמחיצה, מדין גוד אסיק. ממילא ועד בית שעתיים, אז כל אותו התל מוגדר כדלת אמות. אותו דבר. וכן בנקע שהוא עמוק 10, והוא מ4 אמות ועד בית שעתיים. אדם שבת בתוך נקיקי הסלעים. עם השטח, אפילו שהשטח גדול עד בית שעתיים, כל השטח כולו כ4 אמות. מותר לו ללכת בכל אותו מקום, ומחוץ לאותו מקום, 2,000 אמה לכל רוח. וכן בנקע, שהוא עמוק 10 והוא מ4 אמות ועד בית שעתיים. אותו דבר, קמה קצורה, שדה עם שיבולים. בתוך השדה יש מקום שבו קצרו את השיבולים. שיבולים מקיפים את אותו מקום באמצע שבו השדה היא קצורה. השיבולים עצמם משמשים כמחיצות. אז הדין הוא שכל אותו מקום, אם הוא עד בית שעתיים, הוא נידון כ4 אמות, מותר לו ללכת בכל אותו מקום, ומחוץ לאותו מקום, 2,000 אמה לכל רוח. מהלכת כולה וחוץ על 2,000 אמה. ממילא, אז הנה אנחנו רואים שגם מחיצה שנעשית מאליה נחשבת כמחיצה, וחיתי מאוכן נמי שעשה מתחילה לכך, ביש למקמה לחיי. שיבולים? נאמין שמדובר כאן שהוא זרה את השיבולים האלה כדי שישמשו לו כמחיצה. אבל תל נקע, מה היא כלמימר? מדובר בתל אפר, מדובר בנקע, בין סלעים. אומר רש"י, הם מימות עולם שם. הקדוש ברוך הוא ברא אותם בששת ימי בראשית. לא נגעה שם יד אדם. אז הנה אנחנו רואים שגם מחיצה שנעשית מאליה נחשבת כמחיצה. המקום נחשב כמו שהוא גדור במחיצות, שמותר לו ללכת בשבת את כל אותו מקום, ומחוץ לאותו מקום, 2,000 אמה, כמו שאם הוא היה שובט במקום גדור שיש בו מחיצות. אומרת הגמרא, חוזרת הגמרא עכשיו ואומרת, אלא במחיצות כולי אלמה לא יפליגי דעה ומחיצה. כולי אלמה, בין אביי ובין רוב המסכימים, שמחיצה גם אם היא נעשית מאליה, היא נחשבת כמחיצה. מחלוקתם של אביי ורובן לא על מחיצות, אלא על לחי. כי פליגי בלחי, אביי לטעמי, בדף אי עמוד א' מסביר את הוספות. דאומר לחי משום מחיצה, ומחיצה עשויה מאליה אבי מחיצה. אביי סובר לחי זה מחיצה, ואבי מחיצה עשויה מאליה נחשבת למחיצה, כמו שכתוב בברייסה. אדם שבת בתל, בנקע, בשדה עם שיבולים. הדין הוא שהסלעים, התל, השיבולים נחשבים כמחיצות, אבל מי שזה נעשה מאליו, כי מחיצה נעשית מאליה נחשבת למחיצה, אותו דבר גם לחי, לחי משום מחיצה, אבל רובל את המי מסביר תוסות בדף י' ב' עמוד בייס, שהוא סובר לחי משום עקר, לחי משום עקר, אז לכן לחי שנעשה מאליו ואינו לחי, למה? היא אבידה ביודיים אבי עקר, והיא לא יהווה עקר. אז נמצא אם כן, שלפי מה שהגמור אומרת עכשיו, המחלוקת בין אביי לרובן לא במחיצה. מחיצה גם אם היא נעשית מעילה, היא נחשבת כמחיצה. המחלוקת היא רק הלחי. אם לחי משום מחיצה, אז לחי הנעשה מאליו, נחשב למחיצה, וככה סובר אביי, אבל אם לחי משום עקר, עקר צריך שיעשה בידיים. תוספות לאל, בדף אי עמוד בייס, מסבירים שלכן לחי שנעשה מאליו לא נחשב לחי, כי צריך שהלחי יהיה לו קול. אני אקרא את תוספות אי עמוד בייס דיבור המסרים 4, כשהוא עמד לשם לחי, יש קול ואי כעקרה. וכך סובר רובה, אז לכן לחי משום עקר, אז צריך שהוא יעמד בידיים ולא אם הוא נעשה מאליו. ממשיכה הגמרא ומביאה ראיה של לחי, לא מחיצה, לחי האוימד מאילוב, כשר, כדעת אביי. תושמע אבני גדרה יוצאות מן הגדר. אבני גדר שיוצאות מן הגדר בראש המבוי. בראש המבוי ישנם אבנים שיוצאים מהכותל לכיוון רוחב המבוי. מובדלות זו מזו פחות משלושה, אין צריך לחי אחר. אם המרחק בין האבנים הוא פחות משלושה טפחים, אז מדין לא בוד, האבנים מצטרפות אחת לשנייה, והן קשרות לשמש כלחי. שלושה, אם המרחק בין האבנים, המרחק בגובה בין האבנים הוא שלושה, האבנים אינם מצטרפות אחת לשנייה, וממילא אין כאן לחי. שלושה, צריך לחי אחר. אז הנה אנחנו רואים שלחי העומד מאליו, מדובר כאן באבנים של כותל המבוי, שלא קבעו אותם לשם לחי, ובכל זאת הדין הוא, שאם יש בהם גובה 10, אם המרחק ביניהם פחות משלושה והן מתחברות אחת לשנייה, הן קשרות לשמש כלחי, אז הנה רואים מכאן שלחי העומד מאליו, שמו לחי, כמו שהבאי סובר, אומרת הגמרא אוכנה משבנען מתחילה לכך. מדובר שהוא בנה את האבנים הללו מתחילה כדי שהם ישמשו לו כלחי. אם מילא גם רוב הם מודה שבאופן כזה שהאבנים נעשו מעיקורא לשם כך, זה לא לחי עומד מאילוב, זה לחי שנעשה בכוונה תחילה לשמש כלחי. אומרת הגמרא,
כל הלשון.
אוכי פשיטה, מה החידוש? זה כמו לחי רגיל. מה עוד אסיים אלה מייסר בניון אהודה אבידה קומה שמלון? הייתי חושב שהאבנים הללו נעשו בשביל המשך הבנייה. רש"י מסביר שכאשר הבנאים רוצים להמשיך את הבנייה, הם חייבים לשייר בבית הקיים אבנים שבולטים החוצה, כדי שאחר כך הם יוכלו להתחבר אל אותם אבנים ולהמשיך ולבנות. ממילא, אז הייתי חושב שגם כאשר זה נעשה לשם לחי, אבל מכיוון שזה נראה כמו שהוא רוצה להמשיך את הבניין על ידי אותם אבנים, ממילא מסביר הריטב"א, אין כאן היכר שהאבנים הללו הן משמשות כלחי והן לא יוכשרו להכשיר את המבוי, קומש מלון שלא, קומש מלון שהן נחשבות כלחי. תושמע דתוני רב חיה, כותל שצידו אחד כנוס מחברו. ראיה נוספת מביאה הגמרא, כדעת אביי שלחי עומד מאילוב, נחשב ללחי. מה ראיה? כותל שצידו אחד כנוס מחברו. אחד מכותלי המבוי, חלק ממנו כנוס לאחורה, כנוס פנימה לצד אחורי הבתים. על ידי שחלק מכותלי המבוי כנוס פנימה, הוא יוצר בליטה בכותל המבוי. השאלה האם הבליטה הזאת כשרה לשמש כלחי או לא. אומרת הברייסה, כותל שצידו אחד כנוס מחברו, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כגון שהכותל כנוס בחלק החיצוני שלו, כך שהבליטה נראית רק לאותם שעומדים מבחוץ, אבל היא לא נראית לאותם שעומדים בתוך המבוי, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, בין שהבליטה נראית רק מבפנים ולא מבחוץ, כגון שהחלק הפנימי יותר כנוס לצד אחורי הבתים, כך שהבליטה היא בתוך המבוי, היא נראית רק לאותם שעומדים בתוך המבוי. הדין הוא שנידון משום לחי. אז הנה אנחנו רואים שלחי העומד מאליו, שלא נעשה לשם לחי, כשר ומתיר את המבוי בטלטול. אומרת הגמרא אוכנמי שהסוי מתחילו לכך. מדובר כאן שהוא בנה את כותל המבוי מעיקורא, כדי שהבליטה הזאת תשמש כלחי. אומרת הגמרא יוכי מייקו משמלון, יש כאן לחי רגיל, יש כאן בליטה שנעשית לשם לחי, ודאי שהיא מכשירה את המבוי בטלטול. או קומש מלון נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. החידוש הוא שאף על פי שהבליטה אינה נראית לעומדים בתוך המבוי, אלא לעומדים מחוץ למבוי, בכל זאת זה כשר לשמש כלחי. תושמע, דרב אבי יוסיף באהו מבואי, רב ישב במבואי, אבי יוסיף רב הונה קמי, רב הונה ישב לפני רב, אומר לי לשמי, אמר רב לשמשו, זילאי סילי כוזה דמי, לך תביא לי כלי חרס קטן עם מים, עד עושה, עד שהשמש בא עם קד החרס בידו, נופל לחי, הלחי נפל, המבוי אסור בטלטול. אך ולי ביודי, רב, סימן לשמש בידו שהלחי נפל, והמבוי אסור בטלטול. קומה דוכתי, השמש נעמד במקומו ולא המשיך לטלטל הלאה. אומר לי רב אונה, אמר רב אונה לרב, לא יסובר לומר ליסמוי חדיקלה, האם אתה לא סומך על הדקל שעומד בראש המבוי כדי להכשיר את המבוי בטלטול? הלחי נפל, אבל יש דקל שהדקל ישמש כלחי. אומר לי דום יאי מרבונון כמה דלו פרשי אין ששמייתה, אמר רב לרב אונה דומה, אתה רב אונה דומה כמו שלא פירשו לך את הסוגיה הזאת של לחי. מסמכין אין עלי מאתמול, וכי סמכנו על הלחי מאתמול, בכדי שהוא יהיה קשר לשמש כלחי, לא סמכנו על אותו דקל, סמכנו על הלחי שעמד שם. אומרת הגמורתיים, מדלוי סמכין אין, או סמכין אין אבי לחי, אז הנה אנחנו רואים שלחי העומד מאליו, אם הם מערב שבת הם היו סומכים על הדקל, אז הוא היה קשר לשמש כלחי. אז הנה אנחנו רואים סייעת אלה הבאיה, שסובר שלחי העומד מאילוב באופן שסמכו עליו מערב שבת, הוא קשר, המבוי מותר לטיל, המבוי מובטר בטלטול. אומרת הגמור, אלי מהבאיה ורוב, ובדלוי סמכין, אינה לי פליגי, אולי נוכיח מדברי רב הונה, שהמחלוקת בין הבאיה לבין רוב, זה רק באופן כזה ש... לא יסמכין אין עלי, שבזה אביי סובר שזה נחשב כלחי, ורוב סובר שלא נחשב כלחי, אבל באופן שסמכו על הלחי, כולל בלפליגי שזה קשר לשמש כלחי, ואם כן, זה מה שרב הונה אמר, רב הונה אמר, יש כאן דקל, נסמוך עליו, איך נסמוך עליו, הרי לא סמכו עליו מאתמול, על כוח שרב הונה סבר, שלפי אביי גם באופן שלא סמכו על הלחי, או עם מדמיילוב מאתמול, אפשר להסמכו, הוא קשר לשמש כלחי. אומרת הגמור, לא יסל כדאי תוך, דאהו ברקה, הייתה מרפסת, דאהווה בי בר חובו, שהיא הייתה במבוי שגר בר חובו. בר חובו, כך ראיתי, נזכר בגמורה, בבומציה, חופטס עמוד בייס, שהוא היה עושה תפילין. הוא היה בן דורו של אביי, והוא היה עושה תפילין. דאבו פליגי בו אביי ורוב כולו שניו, דהיינו, הייתה שם מרפסת, המרפסת הייתה נסמכת על גבי עמודים, העמודים הללו הם שימשו כלחי למבוי אחר, ונחלקו בזה אביי ורוב כל השנים, האם הלחי הזה קשר או לא? אז הנה אנחנו רואים שלחי העומד מאליו, באופן שסמכו עליו, לפי רוב הדין הוא שהוא לא קשר לשמש כלחי, כיוון שהוא לא נעשה לשם לחי. אז הנה סיכומו של עניין. המחלוקת בין אביי לרובה, בלחי העומד מאילוב, באופן כזה שסמכו עליו מאתמול, האם הוא קשר לשמש כלחי או לא, אבל באופן שלא סמכו עליו מאתמול, כולל מלוי פליגי, שהוא לא קשר לשמש כלחי. איך ההלכה? אביי ורובה הלוכה כמו רובה. חוץ מיעל כגם. ביעל כגם, הלכה רובה. כך כתוב בגמורה בבוב מציה, ביעל כגם הלכה כמו אביי. יעל, מה זה הלמד? לחי העומד מאילוב. אז הנה, בסוגיה הזאת הלכה כמו אביי, אם כי יש תוספות לאיל, בדף אי עמוד בייס, שהתוספות אומרים שמה ששיטת רבינותם לפסוק כמו רובה. בדיבור המסחיל פוחויס. ואפילו לרבינותם דפוסה כרובה. אז לפי רבינותם כך צריך לא אמר הלמד של יעל כגם משמש לסוגיה אחרת, לא לסוגיה שלנו. אבל ההלכה, השולחן ערוך בסימן שין סמך ג' פוסק כדעת הבאיה, שין סמך ג' סעיף י' אני אקרא בפנים, אפילו לא עשהו לשם לחי, אלא שנזדמן שם מאליו כשר, ובלבד שיסמכו עליו מערב שבת, אבל לא סמכו עליו מערב שבת, כגון שהיה שם לחי אחר ונפל בשבת, ובאים עכשיו לסמוך על זה לא? אז הנה קיימלון להלוכה, כדעת הבאיה, שלחי עומד מאילוב כושר, אם סמכו עליו מערב שבת. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. אומרת המשנה, בכל עושין לחיין. כל הדברים כשרים לשמש כלחי להתיר את המבוי בטלטול. ואפילו בדבר שיש ברוח חיים, אדם יכול לקחת בהימה, להעמיד אותה בפתח המבוי, אם יש בגובה 10 טפחים, אם היא צמודה לכותל המבוי, היא כשרה. היא כשרה לשמש כלחי, המבוי מותר בטלטול. ממשיכה המשנה ורבי מאיר אויסר, רבי מאיר אוסר להשתמש בבעלי חיים כלחי. מה הסיבה שרבי מאיר אוסר בעלי חיים שישמשו כלחי למבוי? כתוב ברבי מיוינסון שרבי מאיר חושש שמא הבהמה תמות והיא תתכווץ, לא יהיה בגובה 10 ולא ודאי תהי, ואנשים ימשיכו לטלטל במבוי ללא לחי. אבל רשי בעמוד בייס מסביר על פי הגמרא בסוק חוב ג' עמוד בייס, שהגמרא מבארת שם את טעמו של רבי מאיר, משום שרבי מאיר סובר שכל מחיצה התלויה ברוח, אדם ניפח נוד באוויר, הוא אינו כשר לשמש כמחיצה. אותו דבר גם בהימה. מכיוון שהרוח מחיה את הבהימה, אז היא לא כשרה לפי שיטת רבי מאיר לשמש כמחיצה, להתיר את המבוי בטלטול. ועד רבה, הקרנוירו תמע על רבי יוינסון, למה הוא צריך להגיע לטעם הזה? הרי הגמרא דוחה בסוק חוב ג' מודבס את הטעם הזה, ונשארת במה שרשי אמר, שמחיצה שבנויה על רוח אינה נחשבת כמחיצה. אומרת המשנה, ומתמה משום גוילל. מה הכוונה גוילל? רשי מסביר בו מודבס נקרא בפנים, גולל הוא כיסוי שנותנים דף על המת. הארון שבו המת נמצא, הכיסוי שבו, שאותו מניחים על הארון של המת, הוא נחשב לגוילל. מה הדין של גוילל? נקרא את רשי בשורה האחרונה בעמוד. גולל לקבר מטמא לעולם באוהל המת, באוהל כמת עצמו. הגוילל, הכיסוי של הארון של המת, יש לו דין כמו של המת עצמו, והוא מטמא באוהל. ואפילו ניטל משם, גם אם נטלו את הכיסוי מהארון שהמת נמצא, לעולם הכיסוי מטמא באוהל כמו המת עצמו. דתניה, בפרק ב' מועמק שוקול אשר יגע על פני השדה לרבות גוילל ודויפק. דהיינו, לענייננו, הבהימה, אם מניחים אותה כיסוי לארון של המת, יש לה דין של גוילל, ונפקמינה שהיא מתמה לעולם באויל כמו המת עצמו. תוספות בסנדרין ממזיין ומודבייס מקשים על רשי, שזה דבר לא מצוי, שיעמידו בעל חי לשמש ככיסוי על הארון של המת. ומתוספות בסדר, זה לא מצוי, אבל כך היא האמת. לפעמים מתעסקים בדברים כאלה שאינם מצויים. התוספות עצמם מסבירים פשט, שגוילל הכוונה למצבה שמניחים על קבורת המת. זה כבר יותר מצוי שמניחים שם באימה לשמש כמצבה. על כל פנים, מה שכתוב כאן שבהימה מתמה משום גוילל. ורבי מאיר מתאר, רבי מאיר אומר בהימה אינה מתמה משום גוילל. למה? מסביר רשי נקרא בפנים. ותימד רבי מאיר מפורש במסכת סוכה, בכולו משום דקוסובה כל מחיצה העומדת ברוח חיים אינה מחיצה. מחיצה שעומדת על ידי רוח אינה נחשבת למחיצה ולא נחשבת לגוילל. וכותבים עליו גיטי נשים, אפשר לכתוב על בהימה גט של אישה ולמסור אותה והאישה תהיה מגורשת. ורבי יויסי הגלי לי פה איסי, לגמרא תסביר למה רבי יויסי פוסל גט שנכתב על גבי בעל חיים. אומרת הגמרא תניא, רבי מאיר אומר כל דבר שיש ברוח חיים, אין עושים אותו לא דופן לסוכה, לא לחי למבוי, לא פסין לביראות. פסין לביראות הכוונה למה שנלמד בזאת השם בתחילת פרק שני, בואו ברשות הרבים. עמוק 10 ורחב 4 הוא נידון כרשות היחיד, אסור לשאוב מים מתוך אותו בור ולהניח אותו על שפת הבור של רשות הרבים, אלא אם כן עשו שם דיום דין מסביב. פסין. בעלי חיים אינם קשרים לשמש כמחיצה וגם לא לאותם פסים שמקיפים את הבור. ולא גולל לקבר. משום רבי יויסי הגלילי אומרו, אף אין כותבים עליו גיטי נשים. מה הייתה מדע רבי יויסי הגלילי? למה אי אפשר לכתוב גט על גבי בהימה? אומרת הגמור, דתניה, ספר, וכוסב לו ספר, קריסוס ונוסן ביודו. ספר, אין לי אלא ספר. מסבירה שירה קלף, אולי אפשר לכתוב גט, אולי הגט קשה רק כאשר הוא נכתב על קלף. מיני לרבו איסקולדובו, תלמוד לא אמר, וכוסב לא מכל מוקוים. על כל דבר שהוא כותב את הגט, ונותן אותו לאישה, הגט קשר, לאו דווקא קלף. אם כן, מה תלמוד לא אמר ספר? לא אמר לוח, מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אבל בהמה ואוכלים פסולים לשמש כגט. אדם שכתב גט לאשתו על גבי אוכל, על גבי בהמה ומסר אותם לאשתו, האישה אינה מגורשת. ורבונון, רבונון שמתירים לכתוב גט על גבי בהמה, מה הם עושים עם הפסוק ספר? שמזה משמע שהגט צריך להיכתב על דבר שהוא לא אוכל ולא בעל חי. ורבונון, מי כסיב בספר? האם כתוב וכוסב לו קריסוס בספר? כתוב ספר וכוסב לו ספר קריסוס. ספר כסיב לספיר הזבורים באלמד, דיין הוא צריך לכתוב לה את ענייני הגט. זה הכוונה ספר, אבל לא שצריך לכתוב אותו על גבי דבר מיוחד, כל דבר כשר לשמש כמקום כתיבת הגט. אומרת הגמורה, ורבונון, אי וכוסב לו מי דרשי בי. לפי רבי יוסי הגליל יש לו בעיה, מצד אחד כתוב וכוסב לו על כל דבר, מצד שני כתוב ספר משמע על דברים מסוימים, מזה הוא דורש לעשויי, להוציא בהימה ואוכל. אבל רבונון, מה הם עושים עם הכוסב? למה התורה העריכה בזה? או מבוילי בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. סל כדאי תוך המיני אויל ואיתקה שיציא להוויה. התורה אומרת ויוצו מבייסוי ויוצו ואויסו. מקישים את הגט לקידושין. אז הייתי חושב כשם שקידושין אישה מתקדשת בכסף, ועדין אישה מתגרשת בכסף. מה הוויה בכסף ואף יציאה בכסף? קומה שמלון. ורבי יוסי הגלילי היא סבור מנולה. לפי רבי יוסי הגלילי, מאיכן הוא יודע שאישה אינה מתגרשת בכסף. נפקלי מספר קריסוס, ספר קורותה, ואין דבר אחר קורותה. ורבונון, אי ספר קריסוס מבוילי לדבר הקורת בינו לבינה לגדטניה. הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך, לעולם אין זה קריטות, כי תמיד היא צריכה להיזהר. שלא לשתות יין, שלא ללכת לבית אביה, נמצא שיש קשר ביניהם. הגט הוא לא באופן מוחלט. גט שהוא לא מוחלט, אינו קשר לשמש כגט. כל 30 יום, הרי זה קריטות. אדם יכול לתת גט לאשתו ולומר לה, הגט גט, רק בתנאי שלא תשתי יין 30 יום. רק בתנאי שלא תלכי לבית אביר 30 יום, כי אחרי 30 יום, הגט יחול בכל מקרה. היא לא מוגבלת בשום תנאי. ורבי יוסי הגלילי נפקין לי מקורס. קריסוס. מהלשון קריסוס, היה יכול להיות קורס, למה כתוב קריסוס? ורבונון קורס, קריסוס לא ידר שהיא. ממשיכה המשנה ואומרת, שיירה שחנתה בביקה, שיירת בני אדם שחנתה בכניסת שבת בביקה, במקום שהוא אסור בטלטול, והקיפו כלי בהימה, הם הקיפו את עצמם בכלי בהימה, כדי שאותם כלי בהימה ישמשו להם כמחיצות, שהם יהיו מותרים לטלטל באותו היקף, שנמצא בתוך הלשון, הכלי בהימה, בתוך המחיצות שמקיפים אותם כלי הבהימה. הדין הוא שמטלטלים בתוכה, כלי הבהימה נחשבים כמחיצות, והם מותרים בטלטול בתוך אותו היקף של הכלי בהימה. ובלבד שיהיה גדר גבוה 10 טפחים. מתי הכלי בהימה יכולים לשמש כמחיצות? רק כאשר גובהם 10 טפחים. ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. יש תנאי, מתי המחיצות נחשבות למחיצות? רק כאשר הפורוץ אינו מרובה על האוימד. אבל אם הפורוץ, אם החלק הריק ללא מחיצות הוא מרובה מהאוימד, הדין הוא שהמחיצה בתהילה. תנאי נוסף, כל פרצה שהיא כ10 אמות מותרת מפני שהיא כפתח, יתר מכאן אסור. יכול להיות פרצה במחיצה, אבל עד 10 אמות. מ10 אמות ואילך זה מוגדר כפרצה, לא כפתח. עד 10 אמות זה מוגדר כפתח, זה לגיטימי שיהיה בתוך המחיצה פתח, אבל מ10 אמות זה כבר חורג מפתח ונכנס לתוך פרצה, וזה מבטל את המחיצה. אומרת הגמורה, איתמר פורוץ כאוימד. מה שלמדנו במשנה, שלפעמים הפורוץ מבטל את המחיצות, מה הדין? האם צריך שהאוימד יהיה מרובה על הפורוץ, או ש... כאשר הפורץ מרובה על האוימד, אז הוא מבטל את האוימד. נפקי מיני, כאשר הפורץ והאוימד שווים. אם הדין הוא שצריך שהאוימד יהיה מרובה על הפורץ, אז כאשר הם שווים, הדין הוא שהמחיצה פסולה. אבל אם רק כאשר הפורץ מרובה על האוימד, אז הפורץ מבטל את האוימד, כאשר הם שווים, המחיצה כשירה, נחלקו בכך. רב פופר אמר מותר, רב הונא ברי דרב ישוע אמר אסור. רב פופר אמר מותר, אוכי אגמרי רחמונא למוישה. זה באותה מטבע שהגמרא משתמשת לעיל בדף ד' עמוד א', שמחיצויס הלוכה למוישה מסיני. ממילא, אומר רב פופה, אוכי אגמרי רחמונא למוישה, כך לימד הקדוש ברוך הוא את מוישה רבינו, לא יטיפו או יצרו בו. כאשר הפורץ מרובה על האוימד, אז המחיצה נפסלת, אבל אם הפורץ כאוימד המחיצה כשירה, רב הונא ברי דרב ישוע אומר בדיוק הפוך, אוכי אגמרי רחמונא למוישה, גדוי רובה, אבל בזמן כאשר המחיצה היא לא מרובה מהפורץ, אלא הם שווים, הדין הוא שהמחיצה פסולה, תנן, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. למדנו במשנה שכאשר הפרצות יתרות מהבניין, הדין הוא שהמחיצה פסולה. אז הנה אנחנו רואים שרק כאשר הפרצה מרובה מהבניין, אז המחיצה פסולה. אבל אם פורץ כאוימד מותר, אומרת הגמרא, לא יתימו כבניין מותר, אלא אימה עם בניין יסר על הפרצה מותר. אבל כבניין מי אוסור, יוכי ליטני לא יהיו פרצות כבניין קש, ידיינו הגמרא משנה את המשמעות של המשנה. אין המשמעות של המשנה שאם הפורץ מרובה על האוימד, אז הדין הוא שמחיצה בתהילה, אלא גם כאשר הפורץ והאוימד שווים, הדין הוא שהמחיצה פסולה, אלא אם כן האוימד מרובה על הפורץ. אומרת הגמרא תושמע המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המיטה, אדם שסיכך את הסוכה שלו לא בסכך, אלא בשיפודים שצולים עליהם בשר בארוכות המיטה, הם כלים, הם מקבלים תומה מסבירה שהיא, הם פסולים לסיכוך. הדין הוא אם יש רווח ביניהם כמותם כשירה, אם ההפסק של האוויר שווה לסכך הפסול, והוא מילא את המקום של האוויר בסכך כשר, הדין הוא שזה כשר. אז הנה אנחנו רואים שפורץ כאוימד מותר. דהיינו סכך פסול שהוא שווה לסכך כשר, הדין הוא שהסוכה כשירה. אומרת הגמרא, יכול במעסקינן כשנכנס ויוצא. נכנס ויוצא. הסכך הכשר הוא ברווח יותר. דהיינו, הוא עודף על הסכך הפסול. הוא לא נכנס בדוחק, הוא נכנס ויוצא ברווח. כלומר שהמקום של הסכך הכשר מרובה יותר מהסכך הפסול. אומרת הגמרא, ואי אפשר לצמצם, אז למה שהסכך הכשר יהיה כמו הסכך הפסול? ועם כל זה אנחנו אומרים שהסוכה כשירה. אומר רב עמי במעדיף, מדובר כאן שהוא יכל לצמצם, אבל הוא העדיף, הוא מילא יותר סכך כשר, מאשר סכך פסול, ולכן הסוכה כשירה. אבל אם היה פורץ כאוימד, הדין הוא שהיה פסול. אם היה סכך כשר כמו הסכך הפסול, היה פסול. הכאן מדובר שהסכך הכשר, הוא העדיף אותו, הוא ריבה אותו מהסכך הפסול. אומר את הגמרא רוב ואומר, אם היו נשונים ערב נוסנוי שתי, שתי נוסנוי ערב, אז בכל מקרה הוא מרובה יותר, כי הוא נשען גם על הסכך הפסול. אם הסכך הפסול נתון ממזרח למערב, הסכך הכשר מצפון לדרום, והוא נשען מתחתיו יש את הסכך הפסול, אז על כורחוך שהוא מרובה יותר מהסכך הפסול. תושמע שיירה שחנתה בביקה וכיפוע בגמלים, בעוקפות, באביטין, אומר רש"י קר שתחת העוקף הגמל, בשליפין, שליפין מסועות, בקנים, בכל אחות, בכלכי ירקות, מטלטלים בתוכה, ובלבד שלא יהיה בין גמל לגמל, כמלוא גמל, ובין עוקף לעוקף, כמלוא עוקף, ובין אבית לאבית, כמלוא אבית. אז הנה אנחנו רואים שפורץ כאוימד פסול. אומרת הגמרא, יוחנן מי שנכנס ויוצא, רק כאשר נכנס ויוצא, דהיינו, כשזה מרובה יותר, אז הדין הוא שזה פסול. אבל אם הסכך, אם המחיצות הם שווים לפורץ, הדין הוא שזה כשר.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.